היה משים להגן. הלילה מלאו 28 שנים בדיוק, מעשה כמו השעה הזאת, שמורבי עליו השלום נפטר, וזכה והושיבו ישיבן קברו באותו בית שבו גר מיום בואו לארץ ישראל, אותה דירה שבה חי, אותה דירה שבה לימד תורה, אותה דירה שבה גם כן נפטר שם והסתלק לבית עולמו. ברוך השם, יש שם תורה ביום ובלילה. זכה מורבי כבר שזה 28 שנים מיום הפטירה, שמדי שנה בשנה, בליל פטירתו, מתאספים ויושבים ועוסקים בתורה, מתחילת הלילה עד הבוקר, וגם אחר כך גם כל היום כולו, 24 שעות, רואים צדיקים במיטתם, גדולים בחייהם. אחד הדברים ש... כך נראה שהסיבה שהוא זכה לזה, מפני שידוע שהיה משים לילות כימים. הגמרא אומרת, נשים לילות כימים על משים לילות כימים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לנדד שינה מעינינו בלילות על אדם שהיה מנדד שינה מעיניו בלילות. הידוע שעיקר הלימוד תורה נקנה בלילה, שזה הלילה, ולכן הגמרא אומרת שכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום. הזוהר הקדוש מעריך בזה, כיוון שלילה זה זמן של דין, והתורה היא חסד, תורת חסד הראשונה. הוא לומד תורה בלילה, אז הוא הופך את מידת הדין למידת החסד, ואין לך דבר הממתק את הדין כדבר הזה. בפרט שהלילה הזאת אנחנו מתחילים את שמונת השבועות של ימי השובבים, החל מהערב. אז להתחיל את זה בדברי תורה, זכות גדולה מאוד, בפרט הילולה של צדיק כזה. עוד דבר רציתי להזכיר, דבר פלא גדול, שכל שנה, בשבת פרשת ויחי, היה מורבי אומר דברי תורה בשם המגיד מדובנה. כל שנה ושנה. והיה אומר גם של פרשת שמות, פרשת שמות שם כתוב, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה להצל והצלת את עמך. כתב על מגיד מדובנה, שמשל למלך שהיה לו אהוב, והאהוב הזה היה הולך בדרך, פעם אחת תפס אותו איזה שודד, והיכה הוא מכות רצח. אמר השודד, והאהוב הזה, תן לי את כספך, תן לו את כספו. אחרי זה, האהוב אומר לו לשודד, אתה יודע מי אני? אומר לו, מי אתה? אמר לו, אני אהובו של המלך. אמר לו, אתה אהובו של המלך? יקרא אותו עוד שתי דקות. חזר והגיע אל המלך ואמר לו, תראה, שיקרא לי האיש הזה, השודד הזה, יקרא לי כמה מכות, ואמרו שזה אני. אחר כך הוסיף עוד מכות, ואמרו שאני ארוכה. אמר לו, עכשיו שהוא אמר שהוא מכיר אותך גם בשביל שאתה אהובי, אני אכיר אותו מכות כמה וכמה. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה. ואז משה אומר, ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע בעם הזה. והצל לא הצלת את עמך, מה זה והצל לא הצלת פעמיים. פעם אחת כשסתם ישראל היו בצער ואני מחיתי. פעם שנייה, כשאני אמרתי והוכחתי שהאיש שאני באתי בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישדיכם, ביד חזקה יגרשם מארצו. ועוד דבר מעניין, שבין הכתבים שלו שמצאתי, יש כמה קונטרסים שהוא יעתיק אותם כשהיה ילד קטן, חידושים של רבי יעקב מדובנה. כל על הסדר. והפלא הגדול שהלילה הזאת זה לב פטירתו של המגיד מדובנה, והוא נפטר באותו לילה. תמיד היה אומר שיש לו, אמר לו רבו רבי יהודה פתיא, שיש לו שורש מנשמה של יעקב אבינו, כיוון שסלמן עם א', עם הכולל יוצא גמטריה יעקב. כך היה אומר. אז כנראה שהדברים לא בחינם, הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים דווקא ביום הראשון של סוף הבריאים. יום פטירת מגיד מדובנה, שהיה איש גדול בישראל, זכה שהפטירה שלו יצאה עם הלילה הזאת. אז רואים שצדיקים הולכים ומוסיפים כוח, כך יותר רבנו הרי, שהצדיק כל שנה מעלה שלו הולכת מתוספת יותר ממה שהיה בשנה שעברה. מפני, הן מצד שהמעשים שלו שם בשמיים הולכים ועולים ומתעלה בכל יום בנוסף על חברו, אז כל שנה עולה במדרגה יותר גבוהה. והן מצד זה גם שהחיים פה לומדים את מעשיו ולומדים את תורתו, ועל ידי שמזכירים את תורתו, אז נוסף לו עוד ועוד ועוד כוח ועוצמה בזה שנעשה לו עוד מקום וזכות שם בשמיים. אז כך שוודאי וודאי שזכותו תעמוד לנו ולכל ישראל.
אמן.
לפני שנתחיל את השיעור, רק כמה ביות ויש כמה שרוצים לזכות להיות שותפים להחזקת הישיבה, שהישיבה ברוך השם אמרתי שהיא מתקיימת מאז פטירתו. אני רוצה רק לתאר מה היה עם הישיבה, התולדות של הישיבה קצת. הישיבה הזו נוסדה על ידי מורבי עובעי בבל, כשנפטר הסבא שלי בשם שהיה שמו בן ציון, ואני נקראתי על שמו. שם עמד בראש הישיבה הרב יהודה פתיה על ראש שלו. והיו לומדים תורה יומם בלילה. אחרי זה כשעלו לארץ ישראל בשנת דפרש צדידלת, הישיבה הזאת נפתחה בקבר רחל, והיו לומדים שם באופן קבוע ציבור גדול. אפילו אביו של מרן היה יושב בישיבה הזאת, גם היה מצטרף עם מור אביו ביחד. אביו של הרב בן ציון אבא שאול, עוד כמה מגדולי ישראל, אבותיהם היו יחד, לומדים יחד בצוותא בכנופיה חדה, באותה ישיבה קדושה. שלחרבה העיר העתיקה וגלו משם. אז מור אבי המשיך את השיעור הזה, היה ממשיך את השיעורים כסדרם בבתי הכנסת בירושלים. לעת זקנתו, כבר היה לו קשה, משנת תש"ל, קבע את הישיבה בתוך הבית. זכה נפתח שם, גם אמי עליה השלום, נפטרה באמצע השיעור שהיו לומדים שם בו"ב טבת שנת תשמ"ד, באמצע השיעור בחצות הלילה, גם באותה שעה בחצות הלילה, ורואים שנשמע היה כזכור. וברוך השם הישיבה הזאת ממשיכה ומתפקדת וממשיכה. עכשיו יש לנו כאן רבי יצחק, יש פה רבי יצחק לי פשוט לזכות את הרבים דיסקים, אני לא מבין מה זה דיסקים ומה זה פועל, מכניסים את זה למה? מחשב? קוטב או מחשב? ומה יש בפנים בדיסק?
יש פה בכל דיסק 40 שעורים של רבנו מורנו הרב בן ציון מוצפי, מוכנסים פה 40 שעורים שלמים שהם, זה ניתן לשמוע את זה במחשב או בדיסקמן, אבל מיוחד. אם יש בעיה בתוכנה אפשר להתקשר לשוב ישראל, יגידו לכם. זה ינתן למי שיעזור. הרב דיבר על הישיבה שמור אביו בנה אותה, ובזכות מור אביו אנחנו שומעים את כל השעורים ואת כל דברי התורה שאנחנו נהנים מפי מורנו ורבנו הרב בן ציון מוצפי. ולכן אפשר לעזור לישיבה שלו. הישיבה שלו מצב לא טוב, הוא לא מבקש, ואנחנו נשמח מאוד מי שיעשה הוראת קבע לישיבה שלו ויתרום. מי שיעשה יקבל דיסק כזה מתנה.
ואיך לשמור את השם הטוב? יאיר בן אהרון, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה. עשה את זה זריז. גם השם הטוב, אהרון בן רבקה, השם ימלא משאלות ליבו לטובה. אני מבקש, אתה בשבע בבוקר תבוא אליי. ואחד נעשה הפסקה של אם ירצו לטעום משהו משלא עשה סעודה רביעית ולא בכי חצות עבר, אבל לפי הגאון מבינה וגם לפי רבנו ארי אפשר לעשות כל הלילה סעודה רביעית. כך פסק גם בהווה דעת. הרב שמן ססון, ראש רבני בית אל, גם כן כתב כך. אז בשעה אחת בלילה נעשה הפסקה, ואחרי זה נמשיך את השיעור בשני שלבים. עכשיו, בשם השם נעשה ונצליח. היום נדבר בעניין ההכנות לשבת קודש. ידוע שאנחנו נמצאים כעת בעיצומם של ימי השובבים. התחלנו הלילה את ימי השובבים. אחד הדברים הכמעט הכי חשובים שמחפרים לאדם את עוון השובבים זה שמירת שבת, ולא רק שמירת שבת, אלא ההכנה הנפשית, המעשית, כמו שכתב הבן איש חי, במעשה, בדיבור ובמחשבה. ורבנו ארי כתב שכל השבוע כולו קשור לשבת, ראשון שני שלישי של שבת שעברה, רביעי חמישי שישי מכינים לשבת הבאה. וצריך לדעת דבר אחד, שהשבת זה בחינת יסוד. הזוהר מובא ששבת ניתן לנו ככפרה על מכירת יוסף. ויש לנו שבעה מוספים בשנה, אומר הזוהר הקדוש, שבעה צדיקים תקנו שבע תפילות של המוספים. מוסף של שבת תיקן אותו יוסף הצדיק. מוסף של ראש חודש תיקן אותו דוד המלך. מוסף של יום הכיפורים תיקן אותו משה רבנו. מוסף של חג של ראש השנה תיקן אותו יצחק אבינו. מוסף של חג הסוכות תיקן אותו אהרון הכהן. נשארו אברהם ויעקב, אברהם תיקן מוסף של חג המצות, ויעקב אבינו תיקן מוסף של חג השבועות. שכן חג השבועות בו ניתנה תורה, ויעקב היה תיתן אמת ליעקב, ויעקב ישתם, יושב אוהלים, עוסק בתורה יומם בלילה. שבת יש בה כפרה גדולה על עוון מכירת יוסף ועל העוון הידוע שבימים האלה אנחנו מכפרים עליו. ימי השובבים נתקנו כנגד מפרט השנה הזאת, שנה מעוברת, אז יש עוד שבועיים נוספים, מכיוון שיש ימים רבים בשנה ויש דין. כך מביא השאלה, כך כותב המוערכו רבינו חיים ויטל, כך הביא גם רבי חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי, שבשנה מעוברת להיות ויש יותר ימים צריך יותר כפרה, ולכן העוון מתעורר יותר בשנה כזאת, וביותר יש להתפלל על הנשים המעוברות שחס ושלום לא יפילו בלדותיהן בשנה מעוברת. והשם מעובר, השם והתעבר, אחד הפירושים, והתעבר השם בי למענכם, לשון חס ושלום זעם ועברה. ולכן בשנה מעוברת יש להוסיף יותר ויותר לימוד תורה ועבודת השם, שפירת מצוות בשנה הזאת יותר מכל שאר השנים. לפרט בתקופה הזאת שאנחנו רואים שיש כל כך הרבה צרות לעם ישראל, וכל תרועות המלחמה כבר בדיוק בערב שבת הזאת התחילו באזור שלנו, וכל הסימנים שכתוב בזוהר הקדוש ובתלמוד ובמסכת סנהדרין ובמסכת סוטה ועוד, אנחנו רואים שהם מתקיימים כעת בימינו. אז על ידי שנעורר הלילה הזאת את זכות הצדיקים, אז הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. התורה אמרה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת אי נפש. אני נזכר כעת עם מעשה שאולי הוא ידוע, אבל זה טוב לעורר אותו גם עכשיו. לפני 35 שנה בערך הקימו קואליציה עם הדתיים בירושלים בעירייה, ובא ראש עיר חדש שהיום הוא זקן כבר למעלה מגיל 90, והוא אמר שהוא יביא זמירות חדשות לירושלים ונבחר לראש עיר. ביום שהקימו את הקואליציה הוא חתם הסכם ששכונת מאה שערים ושכונת גאולה יהיו סגורים בשבת. ביום שישי מורבי הלך כמנהגו, תכף נראה בהמשך אם נספיק את סדר היום של יום שישי איך צריך להיות. חסרתו מהמקווה, הכין את הנרות, לבש בגדי שבת ובא ללכת לבית הכנסת. היה כבר חצות היום, היה הולך בחצות כבר לבית הכנסת. טוב, ראיתי אותו יושב ובוכה. שאלתי אותו אם הוא מרגיש לא טוב, כי הוא סבל אז בכליות, היה לו אבנים בכליות, גם נוסף על כל הבעיות שהיה, היה גם בעיה של אבנים בכליות. אמר לי, לא, בסדר, הכליות בסדר. שלא, אבל אבא, מה קרה? אמר, אני מצטער, לא יכול להיות רגוע. למה, אבא, מה יש? אומר, אני מפחד מבית דין של מעלה. מה קרה היום שיש בית דין של מעלה? אמר לי, אתה לא שמעת שסוגרים את הרחוב, והרחוב יונה יהיה סגור בשבת, לא יעבור מכוניות? אמרתי לו, זה בשורה טובה. אמר לי, אתה גם לך אין שכל. חשבתי שאתה שונה מהם. אמר לי, למה אבא, מה קרה? אמר לי, כשאני אעלה לשמיים, ישאל אותי על קדוש ברוך הוא, יגיד לי, זמן? אצלך יניאנק, הוא אמר לי בערבית, יניאנק, אשריך. ברחוב שלך לא חיללו שבת. מכונית לא עברה בשבת. אבל שכונות אחרות חיללו שבת. ואתה צדדת על עינק, אתה סגרת את העיניים ולא ראית. השבת בוזתה וחוללה. והקדוש ברוך הוא היה לו צער, בוכה על בניו שמחללים שבת, והשכינה בגלות, ואתה לא אכפת לך. ומה אני אענה לקדוש ברוך הוא? על זה אני בוכה. זה רק הבאתי כדוגמה שנבין את ההבנה וההסתכלות שלהם, איך הייתה על עבודת השם ועל שמירת המצוות. לא כאינטרס פרטי, אף פעם לא הסתכלו מה אני עשיתי. הסתכלו מה קורה עם עם ישראל. מה עם הכלל? זו הדאגה. דאגה לדאוג תמיד לזולתו, אדם לא ידאג לעצמו רק, אלא ידאג לאחרים. והבאתי את זה כדוגמה לדעת מה זה מעלת השבת, כמה היא חשובה. בנביא כתוב, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת אל השבת עונג, יקדוש אדוני מקובן, וחיבתו מעשו דרכיך. ומצוא חפציך מדבר דבר, אז תתענג על אדוני, וירכבתיך על במות הארץ, ואחתיך נחלת יעקב אביך, כפי אדוני דיבר. בגמרא דרשו דרשות רבות מהפסוק הזה. אם שלא יהיה הילוכה של שבת כהילוכה של חול, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים, דיבור אסור, הרהוב מותר, וכן, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יבין. הכנת צורכי שבת ראינו בגמרא במסכת שבת בקוף יוצאת, שהעריכו רבותינו מאוד, והגמרא מבארת למעלה מ-20 אמוראים, איך שכל אחד היה עושה איזה מלאכה בערב שבת בעצמו, והיו מבזים עצמם לכבוד השבת. אז ראינו את המעלה של ההכנה של צורכי שבת. שם כתוב, רבי אבא, זרן מתנת עשר הסתרה בשיטה בשרה, מתנסר טבחה, והשלים להוא הצינורה ללשה. רבי אבא היה הולך בעצמו, ראש חכמי ישראל באותו דור. והיה הולך, יש אומרים שזה רב בעצמו, יש מחלוקת המפרשים, האם רבי אבא זה תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי המוזכר בספר הזוהר, או שזה רבי אבא אחר. על פי רוב הסימנים זה אותו רבי אבא. היה הולך ל-13 שוחטים לקנות מהם בשר בשבת, כנראה שהיו לו גם אורחים רבים. אבל אגב, המאה שנכנס לעניין של 13, שזה חוזר על עצמו גם אצל יוסף מוקיר שבת, שמחר את המרגלית בגלל השר אינטנטיאלי דהבה. נכנס לעניין של 13, שזה גימטריה אחד, והשבת מידע על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, ולכן כל מה ששייך לשבת זה אחד. גם המהר"ן עליו השלום כותב שידוע שהתורה, העולם הבא והאמונה בקדוש ברוך הוא, שלושתם, כל אחד תלוי ב-13, לכן ב-13 מידות התורה נדרשת. בעולם הבא גם כן שם יש 13 מעלות, שכן ראינו במעשה של רבי יהושע בן לוי, כשבא להיכנס לגן עדן, אז הוא ביקש מהמלאך שיראה לו את הגן עדן מבחוץ. הסתכל וראה את רבי שמעון בר יוחאי, יושב על 13 תחתקי, 13 ספסלים של זהב, ולא יכל לסבול, וקפץ לשם. זה ראינו העולם הבא. תורה, אמרנו 13 מידות התורה נדרשת. הקדוש ברוך הוא, יש לו 13 מידות של רחמים. ער, חור וחנון, ערך, אפיים, חסד, אמת, חסד, אלפים, צעמון, ושם, חטאה ונקה. אז הנה ראינו שה-13 הזה חוזר גם אצל אורייתא, גם אצל קודשא בריך הוא, וגם אצל ישראל. כי אורייתא, קודשא בריך הוא, ישראל, חג. וזה הסוף של ה-13. רש"י שמה אומר, מה רש"י מסביר, וכאן ראיתי לנכון להעתיק את דברי רש"י, שרבי אבא כשהיה קונה את 13 דינרי זהב האלה, ה-13 סליחה, חתיכות בשר, 13 הטבחים, אומר רש"י, היה מכין את הממון לפני בואם להביא לו את הבשר, היה מזמן להם מעותיהם על פתחם. בגמרא כתוב, והבה עם מלאו אשור היה. בואו, התחזקו מהר באומנותכם, למהר ולחזור ולמכור ולהתעסק טובי שבת. זאת אומרת, רבי אבא היה משלם להם את הכסף, לא בשביל שמיד לשלם, אלא שהם לא יתעכבו עוד דקה אחת אצלו, ובזמן הזה הם יתעכבו מלהכין צורכי שבת של מישהו אחר. לפנות להם את הדרך, הוא אומר להם, אשור היה, תרוצו, קחו כסף, תלכו מהר, תמשיכו הלאה לבא בתור. למה? כי צריך להכין את צורכי שבת, אז הוא לא דאג לעצמו, הוא דאג גם לאחרים. יש מסופר, זה לא מסופר, זה ראינו, חכם יציאון אבא שאול. במבוא של הספר אני זכיתי לכתוב קצת הנהגות ועובדות שראינו אצלו. בין העובדות שהיה לו, היה יודע שאני היה בא כל יום לישיבה לאסוף כסף, אז הוא היה שואל תמיד כמה עולה נסיעה באוטובוס, והיה משלם לו את ההלוך ואת החזור. הוא היה אומר לפחות שיהיה לו כסף, שלא יהיה לו בחינם, אז כן יפסיד. וגם תמיד לפני שאני מתפלל מנחה, היה בא אומר יש לך כסף קטן, תפרוט לי. אדם תיקח, יש לו, לא, יש תפרוט. יש לי, תפרוט. טוב, יום אחד שאלנו אותו, מה כבודו רוצה? כל יום הוא בא מבקש כסף קטן. הוא אומר, תראה, בא אני מבקש צדקה. אז אני, לפעמים אני, יש לי שטר, אז עד שהוא מחליף, עד שזה מסכן, בינתיים הוא מפסיד זמן, ואחר כך הוא ממהר למקום אחר. אז אני רוצה לא לגזול לו את הזמן, אני מכין לו מראש כסף קטן שיהיה מוכן, שמיד הוא ילך וימשיך עליו. או אפילו זה גבי צדקה. תראה, זה דרכם של הצדיקים לחשוב על הדברים הקטנים האלה. זה היה רבי אבא, היה חושב, היה מזרז אותם. ואומר רש"י, ממשיך רש"י ואומר, ולי נראה, כשהיה מביא ראשונה, היה נותנה לשמשים המכינים סעודתו על הפתח. ולא היה נכנס, זאת אומרת, סתם אדם, שנגיד הגיע המשאית של האוכל הביתה, אז הוא הולך, הוא אומר, חכה רגע, נביא את כל הארגזים, שים אותם במטבח, אחר כך נפרק את הסחורה. אבל רבי אבא לא היה ככה עושה. מה היה עושה רבי אבא? איך שהם מביאים את הסחורה, החתיכה הראשונה שהייתה מגיעה, מיד מוסר אותה לטבחים, אומר, תתחילו. אל תחכו שכל הסחורה יפרקו את כל הסחורה ואחר כך תתחילו את העבודה, אלא עכשיו מיד אתם תתחילו את העבודה. למה? להכין, להזדרז לצורכי שבת. לא היה נכנס אלא ממהר לחזור ולהביא אחרת, ואומר להם לשמשים, השום היה התאשרו מהר להכין את זו ועד שאלך להביא את זו. זאת אומרת, אל תחכו שאני אסיים להביא את כל ה-13 חבילות ארגזים, אלא תתחילו כבר מהארגז הראשון, מהסל הראשון, להתחיל לעבוד. איך שיהיה, שני הפירושים, למדנו כמה זריזות צריך שיהיה בענייני ההכנות לשבת. גם התוספות שמה, במסכת פסחים דף מ"ז, כפי שהביאו, בשם ריב, יום טוב שחל בערב פסח, שם מובא. אם לא, סליחה, יום טוב שחל בערב שבת, אם לא יעשה צורכי שבת בו, כתוב שוב לא יעשה לה, חשיב כמו אוכל נפש, זה יום טוב עצמו. זאת אומרת, כל כך חמור ההכנה לשבת, עד כדי כך. חשיב צורכי אוכל נפש. בסדר העיתים כתב, התנאים והאמוראים, כולם היו עושים בעצמם צורכי שבת, משום במצווה בו יותר מבשלוחו, שכמו שראינו בקידושי אישה, הגמרא במסכת קידושין אומרת שלמה הוא צריך לקדש אישה, למה אמר האיש מקדש בו ובשלוחו, אישה אמרה, כמצווה בו יותר מבשלוחו. אז מעניין שהוא מדמה את זה לקידושי אישה, וידוע שהזוהר הקדוש כתב ששבת זה מעין קידושי אישה, לכן אומרים בואי קלה, שבת מלכתה. אז כמו שהקלה שמקדש את הקלה, צריך שזה יהיה בוגע עצמו, מצווה שזה יהיה בוגע עצמו, ולא על ידי שליח. אז כך גם שבת, ההכנות לשבת, לא יעשה אותם על ידי שליח, אלא הוא בעצמו יעשה את ההכנות של שבת. כך כתב גם בספר היתור, ועוד הראשונים. והרמב״ם, שם בפרק למד ידוע, הפרק האחרון של הלכות שבת, העריך מאוד לבאר את המצווה הגדולה, ואולי בהמשך נצטט כמה מדבריו. כתב שגם בשבת וגם בסוכה, שני המצוות הללו, שתדל האדם, אפילו שיש לו משרתים, אפילו שהוא אדם נכבד וגדול בתורה, כותב ואפילו הוא מגדולי הדור, שתדל בעצמו לתרוח ולהכין, לקנות ולבשל לכבוד שבת. כותב הרמב"ן. אז מכאן אדם ילמד לקח כמה צריך הכנה לדבר הזה. עכשיו יש עוד דבר, ראיתי בספר שושן סודות, כותב הרב חידה, כותב עליו שבחים נוראים, שהיה אחד מגדולי הקבלה בדורו, הוא היה בדור של רבנו הארי. כותב עליו שושן סודות, ידוע שאסור לעשות מלאכה בערב שבת אחר חצות היום. הסיבה שאסור לעשות מלאכה בערב שבת אחר חצות היום, כמו מה הוא כותב, שתדע כל יום שישי בחצות מתעוררת מידת הדין, בגלל שהשבת הראשונה שהייתה בעולם, אז חטא אדם הראשון ואכל מעץ הדעת, אחר חצות היום. כיוון שאז כל שבוע בשבוע מידת הדין מתעוררת ביום שישי אחר חצות. ומי שעוסק במלאכה בשעה הזאת, כך אומר הרב שושן סודות, אין ספק שלא יהיה לו סימן ברכה. אבל מה עוסק בצורכי שבת? עוזר לפעולתה ותבוא עליו ברכה. לא יסמוך על עבדם, לבד יתערב זר בעבודתו. הוא אומר, אם אדם ימנה מישהו אחר שליח או פועל שיעשה לו את המלאכה, חס ושלום מכניס שם בגן עדן כוח זר שייכנס לעבודה שלו, אלא הוא בעצמו צריך, הוא באמת האישה מכינה, יש לו כגופו, אבל הוא בעצמו צריך לתרוח, להכין ולסדר את צורכי שבת. וכך גם בתרומת הדשן כתב דבר מאוד מעניין, ידוע שהם כותבים גט בערב שבת. הוא אומר, למה הם כותבים גט בערב שבת? הטעם העיקרי, כיוון שאז עסוקים בצורכי שבת. אז כיוון שהם עסוקים, והדיינים עצמם, הם עצמם היו מכינים צורכי שבת, אז באמצע כתיבת הגט, יזכור הדיין איזה דבר שהוא שכח לקנות, הוא צריך לקנות, תוצאה מזה יטעה ולא יאמר לסופר את ההוראות הנכונות, ואז לא יכתבו את הגט בסדר. אם חס ושלום יש איזו טעות קטנה בגט, הגט הזה פסול, והאישה הזאת יש את איש, וכל הילדים שיבואו ממנה ממזרים. אז אומר תרומת הדשן שהטעם העיקרי שלא כותבים גט בשבת, בגלל שהדיינים עצמם עסוקים גם כן לצורכי שבת. השם לא ידקדקו יפה, מכאן תראה כמה מעלה של הכנת צורכי שבת היא חשובה. כותב הרנ"ח, ראיתי בתשובה, כותב, תראה מזה שאפילו בעגונה, הרי ידוע, הרי ידוע שבעגונה מתירים כמה דברים, סומכים אפילו הגוי נשיא הקיתומו, אפילו על עדות אישה כדי להתיר את האישה. ראינו גם בעגונה שלפעמים התירו לכתוב גט בלילה, שעת הדחק, עכשיו הם תפסו את הבעל, והם יודעים שאם לא נתפוס אותו עכשיו, הוא ייעלם ויברח, ואז האישה תישאר עגונה. מתירים לכתוב גט בלילה, שום עד לעשות לשם. כל כך חמור העגונה, שאנחנו משתדלים בשביל זה כל כך נורא. אומר, אפילו שהעגונה הזדרזו ופותרה בגט, אומר הרנ"ח, כאן בצורכי שבת דחו את נתינת הגט וכתיבתו לכבוד שבת קודש. גם המענה של הכנת צורכי שבת היא חשובה. עכשיו, ולכן כתב גם הרמ"א, שהתלמיד חכם יש לו למעט קצת בלימודו בערב שבת כדי להכין צורכי שבת, כמו שכתב הרב חידן שם מחזיק ברכה, העריך בזה עוד בסימן ושנון כל העניינים של החלום של צורכי שבת. יש בזוהר על הפסוק וקראת על השבת עונג שהזכרנו, וקראת ויזמין בה. אגב, זה בהמשך נראה, השם יעזור ויספיק לנו הזמן, שצריך לומר על כל דבר שקונה לכבוד שבת קודש. ויש סוד גדול באמירה הזאת שיאמר את זה בפה. ובאחד המקומות, המקורות זה מהזוהר הזה, שאמר בפרשת ושלח דף מ"ז, שם כל הסוגיה של הכנות לשבת, ויזמין לה, כמו שאדם מזמין את חברו. אז שיכריז ויאמר, ולכן גם רבנו הרי הקפיד שבסעודות יאמר די סעודתה להגן תפוחים קדישים, די סעודתה לעתיקה קדישה, די סעודתה למלכה קדישה, יאמר בפה. וגם בערב שבת יזמין דה, אומר כמן דה מזמין אושפיזה לביתה, כמו שאדם מזמין אורח לביתו, יזמין דה וכמן דה מזמינין אושפיזה בתורה מתקנה, במכלל משתייה כתקייאות, יתיר על שאר ימים. אגב, אני אספר לכם מעשה ממור אבי עליו השלום, שידוע בבגדד, הוא נולד לפני 103 שנים, בכ"ז בשבט, שנה יצא בדיוק, זה יום ההולדת שלו, 103 שנים. הצעיר אותו, הוא היה בן הבכור, היו לו 3 אחים ואחות אחת. היו 4 בנים ובת, הוא היה בכור. נפטר סבי עליו השלום צעיר, ועול הפרנסה נפל עליו. ולא רק זה, גם הדודה שלו, אחות, אמו הייתה נשואה ועם ילדים, והמשפחה כולם היו סמוכים על שולחנו של סבי. אז כשהסבא נפטר, שתי משפחות לא היה להם פרנסה. בסוף היה את השם שהדודה הזאת, שהיא אחות סבתא שלי, הבת שלה זאת אמי, אבי התחתן עם הבת שלה. לא חשב על זה, היו גדלים אצלם בבית, דירה גדולה, בית גדול בעיר בגדד, ואחרי זה הוא לא התחתן עד שחיתן קודם את אחיו הקטנים ממנו, אמר הם יתומים, אני לא התחתן לפניהם, חיתן אותם אחד אחד, ואת אחותו חיתן עם תלמיד חכם, כל בניה ברוך השם תלמידי חכמים, הרב בן ציון כהן של ישיבת פורת יוסף, אחד מהבנים, רבי אברהם כהן, שם שמירה בירושלים ראש כולל, רב אליהו כהן בתל אביב, סופר בית הדין שם, אלה כולם בני אחותו, הוא חיתן אותם והוא מלא את הבנים, אפילו שהם נולדו. ודאג שכולם ינשאו, ובעין יפה, וכולם דאג להם את מלוא ההוצאות, כל הנדוניה וכל ההוצאות של החתונה היה עליו. ואחר כך נשא את אמי, הייתה צעירה ממנו בהרבה שנים. היא הייתה בת הדודה. אז עכשיו היה צריך לצאת לעבודה. הלך לעבוד אצל מנחם דניאל, כמו שידוע, מובא גם בספר עולמו של צדיק. זה היה איש נכבד מאוד, מנחם דניאל, והיה שר האוצר של בבל. המלך פייסל, זה הסבא של פייסל השני, זה היה הבן שלו רזי, והבן של רזי היה פייסל שנהרג אחר כך בהפיכה צבאית. אז זה הסבא פייסל הראשון, מלך הפייסל הראשון, הם מאותה משפחה של חוסיין, זו המשפחה האשמית, הם בכלל לא מקומיים, הבריטים הביאו אותם מסעודיה, והמליכו אחד בעיראק לאחד בירדן. אז המלך פייסל היה מגיע אצל מנחם דניאל, מבקש ממנו בקשות. הוא היה שולח את מורבי אצל המלך ואצל ראש הממשלה. פעם היה גם ניסיון, היה עומר, אמר לו, אתה צריך להסתפר, אני לא אסתפר. אמר לו, אני לא אוכל, אני צריך לוותר אותך. אמר לו, תשמע, נעשה ככה, אני אלך למלך, ולא לא מסופר. אם המלך תשאל אותי, אני אסביר לו שהיום ספירת העומר, והוא היה מחמיר גם כמו הזוהר, רבנו ארי, עד שבועות. אז עוד יותר. אז ואני אגיד לו, ואם אני אמשיך לעבוד, אז בסדר. אם לא אמר טוב, בזאת תבחנו. הלך לשם, שמע המלך וברך אותו על זה. סיפר לו, הסביר לו מה זה ספירת העומר אצלנו היהודים. אמר לו, עד רבה ועד רבה, אני, בזה אני מעריך אותך יותר ויותר. בקיצור, סיפר לנו שאמר לי, תראה, אפילו מעם הארץ אפשר ללמוד לפעמים דבר. מול הייתי יושב יום אחד עם מנחם דניאל, אדון, ואני הייתי המזכיר הראשי, קוראים לזה בערבית, קאטל באשה, זאת אומרת מזכיר ראשי, כמו חכם באשי, זה אותו הרב הראשי, קאטל באשה זה מזכיר ראשי. אז מול היה יושב שם איתו בחדר, ויש כמה חדרים שצריכים עד שנכנסים לשם. והוא באותו יום היה עסוק, לא הלך לאכול ארוחת צהריים, הצלצל הביתה, שיביאו לו אוכל. אז בא המשרת עם האוכל. הביא לו את האוכל, אכל, היה קצת מרק עם איזה קובה, נראה כי לא יכול לצהריים בלי קובה עם מרק ואיזה חתיכת עוף, גם זה היה שמה. גמר, היו צלחת עם שני מיני פירות. היה שם ענבים ושזקים. מה ענבים שזפים ורודים, פתח את החלון ונהר החידקל היה יורד מלמטה, זרק את הצלחת עם הפירות החוצה. אמר לו מורבי, למה אתה כועס? למה אדוני כועס? אמר, תשמע, הביאו לי שני מיני פירות ביום חול, מה אני אצטרך לעשות בשבת? אם בחול הביאו לי שתי מיני פירות, שהוא ידע שלא מביאים בחול שתי פירות, שני מינים, מביאים מין אחד. למה אם בחול ככה, אני אצטרך לשבת להביא 10 מינים, אני לא יצא ידי חובה. כי לפי ההלכה, צריך לכבד לשבת יותר מכל הימים. חובד הוא מכל ימים, כמו בחרצו עולמים. אז אם כן, מה, איך אני אעשה? לכן שלמדו לקח, לא יביאו לי יותר שתי מינים בחול. הביאו לי רק מין אחד, אבל הוא יגיד להם, לא ישמעו, מחר ישכחו, אבל ככה עשה מעשה, מעשה רב. אז על ידי זה, יזכרו. אבל תראה, אפילו מאדם פשוט, אפשר ללמוד איזה הנהגה. זה נזכרתי מדברי הזוהר כאן, שאומר שצריך להיזהר להכין את עצמו עוד. ועוד כתב שמה, צריך לתקנה לי, מסיבה שפירה, בכמה קרים וכסתות, מרקמן מכל דעית בביתה. זאת אומרת, צריך להכין לבית גם מפות מיוחדות בשבת. ואגב, אני אסביר לכם, אצלנו בבית ככה היה. רבי היה מקפיד שלפני חצות היום, ביום שישי, הכינו מפות מיוחדות לכל הספות והמיטות של שבת. ואפילו הכיסאות, היה מרבד מיוחד, שאמא הייתה תופרת, זה של שבת, ויוצאים מהם שרוכים הצידה מימין ומשמאל אחורה וקושרים אותם למשענת של הכיסא. זה היה מרבד מיוחד לשבת. מוצאי שבת, אחרי ההבדלה, מיד מתירים את זה ושומרים את זה בארון, וישם בארון, ולשבת הבאה אותו דבר. למה? כי הזוהר כותב שצריך שיהיה מפות מרוקמות, יפות ונאות, קרים ופסטות. אז צריך קרית מיוחדת לשבת, ציפה מיוחדת לשבת, הכל מיוחד לשבת. עכשיו לא רק זה, מורבי עמד על זה שגם בבית הכנסת ככה היה. את הכנסת באור רחל ברחוב דוד ילין, עד היום את הכנסת הזאת קיימת, שם היה לו חדר קטן, שם הוא היה לן כל השבוע. היה ביום שישי לפני הצהריים, היו שמים מפות מיוחדות לכל ספסל וספסל ולקשור אותם גם. שלא יקלו, אנשים יקומו, יש פה איזה יקוד. כל ספסל וספסל צריך לקשור. מוצאי שבת, אחרי שגומרים מההבדלה והולכים האנשים, מתירים אותם וספקים אותם. אז פעם היה אחד של חול ואחד של שבת צריך לעבוד כפול. אחר כך, אחד שקיבלו הגבאים שם השכל, אז השאירו את של החול, ואף של החול היו שמים את של השבת, ומסתירים, אז חצי עבודה, חסכו חצי עבודה. אבל זה, כל זה אני מעריך כדי להסביר, אנחנו היום לא יודעים מספיק להעריך את השבת, זה חלק מהערך של השבת, שיהיה לשבת מפות נאות, מיוחדות של שבת, הכל יהיה מיוחד של שבת. עכשיו, יש באיזשהו תורה נשמע גם כן, שצריך לומר לכבוד שבת קודש כשמכין איזה דבר לכבוד שבת. בעניין הכנת הנרות לכבוד שבת, כתב רבנו ארי בשער הכוונות, לא, כי צריך האדם להיזהר לקנות כל צורכי שבת ביום שישי לסיבה הנזכרת. זאת אומרת, בשער הכוונות מחמיר שלא לקנות ביום חמישי אלא ביום שישי, אבל כבר הפוסקים, גם העלייה רבה ושלמי ציבור והגאון חידה במחזיק ברכה כתבו, שבזמננו אנו, אתה לא תמצא ביום שישי את כל הדברים, וגם לא תוכל להכין. אז לכן אפשר יהיה לקנות להקדים לפניכם. אבל ההכנה, כמה שתהיה ביום שישי עצמו, עדיף. ואם לא יכול, אז התחיל מהלילה, זאת אומרת יום חמישי בלילה, שזה נקרא גם כן יום השישי. ככה שיהיה העניין הזה מסודר ומתוקן. עכשיו אמרנו שצריך להגיד על כל דבר לכבוד שבת קודש. המקור, בדברי רבנו הארי בשער הכוונות, בדף סמך א', הביא שעל כל דבר שתקנה תאמר בפיך לכבוד שבת קודש. והביא לזה מקור מהגמרא במסכת ביצה, דף ט"ז. הגמרא במסכת ביצה אומרת שם, שמאי מצא בהמה נאה, היה אומר, זו אומר, זו לכבוד שבת. באחד בשבת, בשני בשבת, מצא נאה ממנה, אומר זו לכבוד שבת. וכן נמצא, היה שוחט אותה והמחליף לוקח את השנייה יותר טובה. נמצא כל ימיו אוכל לכבוד שבת. הלל מילה אחרת הייתה לו, היה מערב שבת, היה קונה לשבת. אבל שמאי, מחד בשבתיך לשבתיך. מיום ראשון היה מכין לכבוד שבת. עכשיו יש קצת ראיה גם כן, שצריך לומר לכבוד שבת, אמנם זה לא ראיה כל כך ברורה, אבל סייעתה. המעשה במסכת שבת דווקא מלבית עם רבי שמעון בר יוחאי שהיה במערה, כשיצא מהמערה ראה זקן אחד רץ ובידיו שתי עגלות הדס. שאל אותו ענה למלאך, אמר לה לכבוד שבת. אמר לה ותסגה לך בחד, למה לא מספיק אגודת הדס אחת? אמר לו חד כנגד זכור, חד כנגד שמור. אז שם כתוב אמר לה לכבוד שבת, הוא אמר לא זה לכבוד שבת. אז דקדקו מפה שצריך אמירה. אליה רבה גם כן הביא את זה ואומר שכל דבר שהוא קונה צריך בשעת הקנייה לומר לכבוד שבת. הביא את זה גם השלח ואמר שאפילו שקונה באמצע השבוע והוא זריז ומקדים, אומר תדע שהאמירה פועלת ויש בה פעולה חשובה מאוד. גם הרשת חוכמה העריך בזה ואמר שאומרים על הדבר לכבוד שבת, מלאכי השרת למעלה עומדים ואומרים, אשרי העם שככה לא. אז לך, כל פעם שהוא אומר בפה לכבוד שבת, שם משבחים אותו ואומרים לו, כך כתב גם רבי יעקב צמח, שכל צורכי שבת יקנה ביום שישי, וכל מה שיקנה יאמר בפירוש לכבוד שבת. והביא את דבריו גם הגאון החידה וברכי יוסף. עכשיו יש בספר דבר בעיתו,
כתב אותו המקובל, הידוע, רבנו ששון מרדכי, בעל ספר כל ששון, כתב שקודם שיקנה את הדברים, יוציא מפי ויאמר, הנה אני קונה זה לכבוד שבת, ועל ידי זה תתפשט קדושת שבת על הדבר ההוא, ויהיה רחו נוסף ונודף כאין רוחני. זה שאמרו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמו. לא יודע מה זה רבי יהושע. שאל אותו, למה תפשיט שבת רחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמו. אמר לו, ניתן לי אותו. אמר לו, מי ששומר שבת זה מועיד לו, מי שלא שומר שבת לא מועיד לו התבלין הזה. אז אמר לו, זה לכבוד שבת. אז הוא כותב שמה, מה זה שבת שמו? הוא אומר שצריך שיעיר קדושת המחשבה גם באוכל ובמשקה שהוא שותה ואוכל לכבוד שבת, וגם נשמתו של האדם מאירה בזה. למה? שהמחשבה שאומר היא כנגד הנשמה, והדיבור שהוא אומר בפה כנגד הרוח, והמעשה זה כנגד הנפש. אז יש מחשבה, צריך דיבור, צריך מעשה. אגב, בן שי עצמו כותב פרשת לך לך, שצריך שיהיה גם כן הכנה לשבת, מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו, שאמר שמה זה תבלין, יש גם בספרו, בן שי, בספרו בניהו, על מסכת שבת, שמה, בקוף יוטט, הסוגיה הזאת. הוא אומר, מה זה תבלין אחד יש לנו בשבת שמו? אז הוא אומר, תבלין אותיות תני לב, כיוון שהאישה היא המבשלת. אז הוא אומר, אותיות תני לב, שימי לב שאת מבשלת לכבוד שבת. אז הוא אומר, לכבוד שבת, תתני לב שזה יחול קדושת שבת עד אותו התפשיט. עכשיו, יש עוד דבר חשוב, והוא שאמרנו שכשיעבוד לכבוד שבת, יש דברי הרב חידה, הרב השלום, במחזיק ברכה, השתדל להזיע בעצמו לכבוד שבת. לכן טוב שהאדם כותב פירוש, שהוא בעצמו יקנה את המצרכים לשבת. היום יש כבר הסופר שמביאים משלוח הביתה. זה, כל זה בשביל לגנוב לנו את המצוות. פעם היה שכר פציעות, היום יש רכב, פעם כל דבר היה, אדם היה בעצמו רץ, והיה בעצמו, היום טכנולוגיה שיש בה כאילו להקל על החיים. אבל אנחנו רואים מפה שזה לא נכון, צריך שאדם יזיע. ואם אנחנו מדברים על שוברים, כתוב שהזיעה שמזיע לכבוד שבת, היא מכפרת. כך הביא הרב חידה. ראיתי מי שחכם אחד מזמננו, ערער על הרב חידה בזה. במחילה, שגגה היא בידו. אמר שלא מצינו בכתבי רבנו הארי מקור לזה. קודם כל, זה לא נכון. בפרי עץ חיים מובא בפירוש שרבנו הארי אמר הארי שהזיעה שאדם מזיע לכבוד שבת היא מכפרת. אז אפילו שפרי עץ חיים לא כתב אותו רבי חיים ויטל, אלא מהר"ם פפירש, אבל רבי חיים ויטל בעצמו בהקדמה לספר עץ חיים כותב שכל מה שתמצא בכתבים שהחברים כתבו, שזה לא ממני, אם זה סותר את מה שאני כתבתי, אל תקבל, אלא תקבל את מה שאני כתבתי. אבל אם זה לא סותר, תקבל. אז מה בכך? אז רבנו הרי, אז בשאר הכוונות לא מוזכר הדבר הזה, לא צריך לכתוב, זה לא אנציקלופדיה לכל ענייני שבת. אז וזה מוזכר, כן, בפרי עץ חיים. מה בכך? זאת ועוד, למה אתה תלין על הרב חידה? הלא, רבנו חיים פלאצ'י בעצמו כותב את זה בספרו כף החיים שלו. וחיים פלאצ'י בכף החיים, בסימן למד זין, כף זין, שם כותב שיזהר האדם להזיע לכבוד שבת, שהזיעה שמזיע לכבוד שבת היא מחברת. וגם בספרו מועד לכל חי, כעת על חודש טבת, אז זה הולך שם לפי סדר החודשים. שם בענייני השובבים, הוא הביא איזה 50 דברים שהם מחפרים על העוון הזה, ואחד מהם זה זיעה לכבוד שבת. גם רבי אליהו מניה עליו השלום, בספרו קרנות צדיק, חבל גם, הספר הזה שמעתי שיצא לאור לא מזמן, אבל חבל שהוא לא מופץ מספיק. לדעתי זה ספר חייב להיות אצל כל אדם ואדם. ספר קרנות צדיק, כתב אותו רבי אליהו מאני, שם יש סדר קריאת שמע שעל המיטה, שידוע שרבנו הרי אמר, שאם מדברים כבר על שובבים, והיום כולם שואלים מה לעשות תיקון שובבים, רבנו הרי אמר שהדבר הסגולה הכי טובה לכפרת העוונות והתיקון של הדבר הזה, זה אמירת קריאת שמע שעל המיטה בכוונה, שיכוון במילת אחת למסור עצמו על קידוש השם. והביא שם בשאר הכוונות אריכות בזה. וכתב שם שכל לילה שאדם אומר קריאת שמע בכוונה, הורג 1,125 מזיקים שנבראו ממנו. כל לילה באמירת קריאת שמע. זה לא, לא צום ולא כסף ולא שום דבר. אתה אומר קריאת שמע על המיטה, והמקור של זה בזוהר ברק, על הפסוק לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אז שם הובא הדבר הזה. עכשיו בעניין השובבים, אחד הדברים שכתבו שצריך לעשות בעיקר בימי השובבים, בשבתות של ימי השובבים, זאת אומרת החל משבת שמות, להיזהר, להכין ולטרוח בעצמו ולהזיע לכבוד שבת. אז אם מזיע לכבוד שבת, יש בזה מעלה גדולה. כך ראינו גם בספר הכוונות ישן, מובא דברי רבנו הרי האלה, ושם כתוב שיזהר בלישת הנצה, לתרוח עד שתזיע, וכן לקבורת המת לא עלינו. כך כתב גם כן רבי אליהו מאני וגם רבנו חיים פלאצ'י. אז בעניין הזה עם, וכך כתב גם הבן איש חי בפרשת לב לך, סעיף ד', וגם הרב כף החיים עליו השלום. אז אם כן, יוצא איפה? שיש מקור לדברי הרב חידה האלה, מקורם קדוש, והזיעה לכבוד שבת מכפרת. וכל טיפת זיעה מוסיפה עוד. אז כמה שאדם יטרח של המצוות ויזיע, יש בזה מעלה גדולה. עכשיו יש ידוע ויש מצווה לטעום את התבשילים בערב שבת. טעימת התבשילים בערב שבת משום טועמי החיים זכו. כתוב בשאר הכוונות של רבנו הארי, היה טועם מכל התבשילים שמבשל בערב שבת לכבוד שבת. אומר דוגמה, שאדם מכין סעודה למלך, אז צריך לטעום עם הסעודה בסדר, שלא תהיה חס ושלום לא טובה, אז יהיה טועם ויראה אם חסר איזה תבלין כדי לתקן, וגם מראה בזה שהוא מקבל את השבת בסבר פנים יפות ולא קץ במלאכה הזאת, ובשבילו זה דבר של מה וכך. השאלה כותב, מצאתי בשם ירושלמי, טועמי החיים זכו, מצווה לטעום קודם השבת, טעם התבשילים של שבת לכבודה. ותנא כל הטועם תבשילו בערב שבת, מאריכים לו ימיו ושנותיו. גם מחזור ויטרי מביא את זה, מעניין איפה הירושלמי הזה, נחפשנו, לא מצאנו. ידוע שיש הרבה חלקים בירושלמי שהראשונים מזכירים ולנו אין אותם. אז מחזור ויטרי גם כותב שהטעם הוא שלא יבואו לריב בשבת. ידוע בשבת, מחלוקת בשבת היא מאוד מסוכנת. וידעת כי שלום מה הולך. אז שאם יטעם את האוכל ויטעם ויראה שחסר איזה תבלין ויבוא לכעוס על אשתו ויבוא לדקדקתה, אז לכן הירושלמי אומר שצריך להיזהר לפני שבת, לטעום את התבשילים, לראות שהכל בסדר. ואז הוא אומר, ואומנם הפסוק מדבר ונתן כשלום עליך על הדלקת הנר, הוא אומר, כל שכן צריך להיזהר, שלא יקניח תבשילו. אוכל זה יותר חשוב מתאורה. אז לכן צריך להקפיד, ככה אומר המחזור הביטרי. גם בספר העיתים והכל בו, אגב, כל הראשונים הביאו את העניין הזה, גם מרן הבית יוסף הביא שצריך, יש מצווה לטעום, אבל לטעום מעט, לא יאכל הרבה, אלא מביא או אוכל שלוש צלחות ואומר אני רק טעמתי. טעם מעט, לא יעשה יותר מזה. יש בספר אגרא דקלה דבר מעניין על הפסוק, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. שם כתוב בבריאת העולם, אומר, אלה הבריאות נבראו לסעודת מצווה של הצדיקים. תואמי החיים זכו ליום שכולו שבת. אומר, וההכנה לסעודת שבת הזאת מצווה בו יותר מבשלוחו, כמו שראינו בגמרא. עשה השם יתברך את זה בעצמו ולא על ידי השליחות. זה אמר את המים ואמר לשון ויברא ולא ביעס או ביצר. אם היה אומר ביעס או ביצר זה על ידי שליח. אמר למלאך תעשה. אבל כאן הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה. למה? הכין לנו את הסעודה של שבת לעתיד לבוא. אז אנחנו צריכים ללמוד, אז כאן יש חידוש, שהקדוש ברוך הוא בעצמו הכין סעודת שבת. אז אם הקדוש ברוך הוא בעצמו הכין סעודת שבת, אז גם אנחנו צריכים, כל שכן שאנחנו צריכים להיזהר בזה. ועוד יש למנהג הזה מקור מהזוהר, אומר, ובליד השבתה, באב הנש, להתאמה מכולה, להתאמה מכולה, בגין להחזאה, להי סוכת שלום, מכולה התקנילת, ובלבד, ללא יפגום מכלה חדה ליומה, איקה דאמרי, תרן לתרן סעודתי החרנים ליומה משפיר. זאת אומרת, יתאם, אבל לא יקלקל את האוכל, שלפעמים האוכל מסודר בצלחת, ואז אם לוקח שמה, אז נהיה שמה איזה חוק, או איזה קלקל, זה מה שאומר הזוהר. אומר הזוהר, תיזהר, נכון שאמרו לטעום, אבל לא בצורה שתקלקל את המנה, או זה לפעמים יש גם דג שלם, אז אם יחתוך אותו, כאילו יקלקל אותו, הוא רוצה לטעום את החלה, אז זה יהיה חלה שבורה, מה עשית? זה מזהיר הזוהר, תיזהר, אל תשבור ואל תקלקל את המנה, אל תטעם את התבשיל עצמו, או תטעם בצורה שלא תקלקל אותו כמו שצריך. עכשיו, דבר מעניין יש שם, הרמ"ק אומר שזה מדובר על סעודת ליל שבת, שהיא העיקרית שצריך לטעום אותה, כתוב על ליל שבתה. ועל ידי כן הוא אומר, היא נכללת מכל מיני שפע, וראוי לאדם להתענג בשבת במינים הרבה. אבל בספר חמדת ימים כתב, צריך לטעום מכל מיני תבשיל. ומה עושה מי שמתענה? הוא אומר, עדיף תפה לטעום תחילה ולהתפלל בציבור ולא עננו, ושיתפלל יחידי. מה פירוש? כוונה, יש כאלה שאמרו שיתפלל מנחה יחיד בבית. ולפני שיגיע השקיעה יטעם מהתבשיל. אז הוא אומר, לא, תטעם לפני מנחה. מבין שמי שצם, למשל, תענית נדבה, לא תענית ציבור, תענית נדבה מתענה ביום שישי ורוצה לטעום, אז הוא אומר, כשאתה הולך לבית הכנסת, סמוך למנחה, אז תוכל לטעום אפילו שאתה בתענית. ככה אומר החמדת ימים. הוא אומר, ומשם מתבאר שמטעם לבדוק את התבשילים, אם הם מטובלים יפה, אומר, אלא הטעם גם להחזאה לסוכת שלום מכל ההתקלילת. לא רק מטעם שזה יפה, אלא יש דבר בעניין הסוד בעניין הזה. עכשיו, לפני שנתחיל בעצם בערב שבת, תדעו, המון פרטים יש ששייכים לערב שבת. יש גם את התספורת, ואת גזיזת הציפורניים, ולחיצה, ותבילה, והחלפת הבגדים. יש הכנה, תכף נראה, כבר מליל שישי מתחילים להכין לשבת, וידוע שמעלת ליל שישי היא מעלה חשובה מאוד, ובפרט בימי השובבים. בימי השובבים, ידוע שהגאון הבן איש חי בספרו לשון חכמים בחלק ב', תיקן סדר של תיקון, של לימוד, שלומדים בלילות שישי של השובבים כדי לכפר על העוון הידוע. כך סדר שמה וסדר של קריאה מסוימת. וכהלימוד של ליל שישי הוא מנהג קדום וחשוב מאוד, היה נהוג בכל תפוצות ישראל, תכף נראה, שהיו ערים, ויש בהם שהיו ערים כל הלילה, היו קוראים לזה תיקון קראת. שכן רבנו אבי כתב, שכך קיבלנו שם הראשונים, שאם אדם חס ושלום עשה איזה עוון שחייב עליו קראת, יושב לילה אחת שלמה מתחילת הלילה ועד סופה ויעסוק בתורה כל הלילה, אבל מתחילת הלילה, לא יעשה על החצאים, תחילת הלילה ועד סופה, ואז מכפר לו על כרת אחד. ולכן הרב חידה תיקן תפילה שאומרים אותה באשמורת הבוקר, שני עלות השחר, שזה הזמן הוא מיציאת הכוכבים עד עלות השחר. שאם התחייבנו כרת, אני או מישהו מבני ביתי, יהיה רצון לפניך שיהיה הצער שיש לנו בעינינו בלילה הזאת, כפרה בעדינו, ולא נקרד, לא קרד דיומה ולא קרד ישנה. מה זה קרד דיומה? יש קרד דיומה במינן שהוא נפטר פתאום. זה נקרא במינן קרד. צריך שיהיה חולה מעט, יום, יומיים או שלושה, ואחרי זה תסתלק לבית עולמו. ויש קרד ישנה שאומרים, יש מחלוקת, שאומרים לפני 60, שאומרים לפני 50. זה נקרא קרד של שנים. למדו את זה מדור המדבר. אז יוצא שלימוד תורה בלילה, כל לילה האמת, יש בו תיקון קרת. חוץ מליל שבת שאסור להיות ער כל הלילה, משום צער של הנשמה. וכבר יש תשובה של רבי חיים פלאג'י, יש תשובה של הרדב"ז, יש תשובה גם בתורה לשמה, לכן צריך להיזהר. שאדם לא יבוא לידי כך, שיחליט, יש כאלה פעם היה איזה אמר את זה, סקר וחומר. אמר ששעה של שבת זה אלף, והאמת כתוב 17,000 שעות של חול. אז בין האחת של שבת אני אער, זה יהיה 17,000. אמרתי לו, אתה תצטרך כעת להתענות 17,000 טעניות. למה? אמרתי לו, שאתה מצער את הנשמה. כמו שאסור לצום בשבת, אסור גם כן להיות ער בשבת. איפה? כתוב, תראה תשובת הרדב"ז, יש תשובה בתורה לשמה, ויש תשובה גם ב... רבי חיים פלאצ'י, שאסור להיות ער כל הלילה בשבת. אגב, הבן ישעיהו החמיר בתורה לשמה, הוא אומר, אפילו בליל שישי לא טוב עושים אותם, הוא התכוון על חסידי בית אל, הוא לא כותב שזה הם. הוא אומר, שמעתי שיש איזה חסידים ואנשי מעשה שנוהגים בליל שישי להיות ערים כל הלילה, והם לא נכון עושים. הוא אומר, למה? כיוון שהנשמה היתרה של שבת נכנסת בליל שישי, תכף נראה כמו דבר של הרב בהמשך בעזרת השם, אז, והגוף הוא חלש, והאדם כמו שיקור בבוקר, הוא מתנודד, אז הוא אומר, אז הוא גורם נזק לנשמה הזאת, אז הוא טוען שזה לא, הוא טוען שלא כדאי, אבל האמת, אתה רואה, עמד הבא, כבר המנהג הזה מתפשט בכל העולם, וישנים ביום איזה שעה שעתיים. אז יוצא איפה שהלימוד יש בו עניין חשוב. עכשיו גם כתוב שיש תועלת מי שיש לו נפטר ועליכם תוך 12 חודש הראשונים במשך כל השנה לילות שישי ללמוד תורה בליל שישי, שבזה מעלה גדולה לנפטר, תועלת הנפטר. כל סוג תורה שילמד, כל סוג לימוד שילמד. לא, אם יכול לילה, לא צריך דווקא לילה שלם, יכול גם חצי לילה. עכשיו, בשאר הכוונות כתב שיש כוונה מיוחדת בליל שישי, ומעלת המחשבה הטהורה בו לצורך הנשמה. בית אל היו נוהגים בימי העומר, וגם בימי השובבים, לעשות תיקון קרת בליל שישי, של כל שישי של עומר, אבל לא ליל שישי של השבוע שלנו, זאת אומרת בספירת העומר. מתי שיוצא שישה ימים לעומר, אז היו עושים תיקון קרת. אם זה לא היה חג בשבת, לפעמים זה יכול לצאת, אם שביעי של פסח יחוג בשבת, זה יוצא, מתי שיום ראשון יוצא פסח, מוצאי שבת ליל הסדר. אז כל שישי של עומר יוצא בשבת, אבל ברוב השנים לא יוצא שישי של עומר בשבת. אז היו עושים בליל שישי של עומר, היו ערים. ובשבוע השישי, זה דבר מאוד מעניין, היו ערים כל הלילות. אז היו ישנים ביום איזה שעה, שעתיים, ובלילות של השבוע השישי של העומר היו נשארים ערים כל הלילה. אגב, יש להם מנהג פלא פלאים, המנהג של בית אל. שהרשש ייסד את הסדר, צריך לראה אם מספיק, בעניין התרת נדרים שעושים ביום שישי. המקור של המנהג התרת נדרים הוא אמור להיות במנחה. ומתי במנחה? סמוך בערב, ממש. היום מתפללים מנחה בחצי שעה האחרונה של היום, ודקה לפני מנחה היו עושים את התרת נדרים. אחר כך בירושלים, בבית אל עצמה, בדור האחרון, ואני בירבתי את זה עוד פעם, מימדתי את זה השבוע, חקרתי את זה כמה, אני זוכר שגם חכם עובדי הדיין עליו השלום, שהוא היה ראש רבני בית אל האחרון, בעל שאלות ופשורות השכיל עמדי, הוא הנהיג בשחרית. והסיבה מפני שבמנחה לא כולם היו נוכחים. וגם לפעמים הזמן מצומצם. אז מגיעים, נשאר רבע שעה לשקיעה, והם רוצים להגיד מהר קבלת שבת, לפחות דקה לפני השקיעה. אז היו חוששים שלא יספיקו, רק בימי החורף, ולא כולם מגיעים בזמן. אתה לא יודע, יצא רע ביום שישי, מעקר מישהו. אז מתי היינו עושים את התרת נדרים? אז הקדימו את זה לשחרית, שיהיה ביום שישי. ויש שהקדימו את התרת נדרים מלן שישי. למה? זה כל זה הכנה לשבת לן שישי. הטעם של התרת נדרים, גם מצד שמי שיש לו נדר, אז תפילתו לא עולם לא מתקבלת. ועכשיו נכנסת שבת, הוא רוצה לקבל נשמה יתרה. זה טעם אחד. טעם נוסף, שאם חס ושלום יש כללה על האדם, או התחייב נידוי או חרם, אז חס ושלום זה יכול לגרום לו נזק, ולא לקבל נשמה יתרה של שבת, אז הפסיד הפסד עצום. אז כל האורות העצומים שיש לו ביום שבת, שיש לאדם שהוא יראה אלוקים וזה, אין לו את זה, אז כן. אז לכן תקנו את ההתרה הזאת. עכשיו, יוצא איפה שזה המנהג הזה היה המנהג שלהם. עכשיו, היה להם מנהג מעניין של... כן, עכשיו בשעה זו ביקשו מאיתנו להיות והמאזינים של רדיו 10 הצטרפו להאזנה של השיעור הזה. אנחנו כאן בבית הכנסת היזדים